רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. ואני אומר ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב, ערב טוב. אני יכול רק להוסיף.
כן, בבקשה.
גם באיראן יכולים לראות אותנו עכשיו.
גם באיראן,
אז כן. אז אולי כדאי, כי הם ילמדו משהו היום.
נאמר גם ערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר. ערב טוב גם לאורחת המקסימה שלנו, הסופרת הצעירה, אביב מאור, עם ספר ביקורים לכבוד שבוע הספר העברי. ערב טוב לך.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר גמור. ואנחנו כבר צוללים ישר לנושא הראשון, ואנחנו אומרים ערב טוב לשר לשעבר מאיר שטרית, שנמצא איתנו על הקו. ערב טוב לך, מאיר.
ערב טוב, חביב.
הנושא שאנחנו ככה רוצים לדון בו, זה שני דברים. אחד, מה שהיה אתמול בכנסת, והדבר השני, גם האווירה העולמית, הייתי אומר, חסרת התקדים, סביב האפשרות לתקיפה באיראן. הייתי שמח לשמוע את דעתך בעניין הזה, מאיר.
בשמחה רבה, אז נדבר על איראן קודם.
על איראן, כמובן. ואחר כך נגלוש למסדרונות הכנסת.
טוב, קודם כל אני רוצה להזכיר היסטוריה, אני רוצה שתדעו. אני הייתי מונה על הוועדה לאנרגיה אטומית בתחום כמה שנים טובות. כשאני מכיר את הנושא היטב, לפני ולפני. Okay? עכשיו, אני בין אלה שמתנגדים לתקיפה באיראן. אני לא חושב שישראל צריכה לתקוף, וגם לא אמריקה, אם אפשר יהיה להגיע להסכם. אני בעד להגיע להסכם. להיכנס למלחמה מיותרת עם איראן, אנחנו לא צריכים את זה היום, לא עוד חזית שמינית לפתוח מיותר לגמרי, ואני מקווה שטראמפ אכן יצליח להגיע להסכם עם איראן. אני אגב בין אלה שחושבים שלא יקרה שום אסון, אם באמת יתנו להם אפילו להשאיר אורניום על דרמה של 3.6% שמשתמש בדרכי לקורים גרעיניים למטרות אנרגיה, תחת פיקוח אמריקאי, לא יקרה שום אסון בעיניי.
הבעיה היא...
אני רוצה לומר רגע עוד כמה דברים.
כן.
לתו ידיעתי, עד היום הזה, אין החלטה איראנית להקים קבוצת נשק, דיינו לפתח נשק גרעיני. עד היום. אין החלטה של מנהיגות איראן לפתח נשק גרעיני. הם רוצים להיות בעלי יכולת. ואגב, את היכולת כבר יש להם. את זה אי אפשר לקחת להם בשום תקיפה. כי תזכרו, הם כבר השאירו, יש להם היום 6 קילו של אורניום מוכשר, שזה מספיק להכין 6 פצצות. יש להם את הידע, אז גם אם יתקפו אותם עכשיו, ומחר ייתן להם תמריץ לפתח את זה מחדש פעם נוספת. עכשיו, כי יש להם עכשיו את הידע, ואי אפשר למחוק ידע. אם יגיעו להסכם שבו הם יפקידו את האורניום המועשר שיש להם בידי האמריקאים ובידי מדינה אחרת תחת פיקוח, ולא יוכלו להשאיר מעל ל-3.6%, בעיני זה הסכם הכי טוב שאפשר להגיע אליו, בלי צורך במלחמה ובלי צורך בתקפה. ואני מאמין, מקווה, שטראמפ בחיים יגיע.
שוקי, בבקשה.
עוד נושא אחד להזכיר.
בבקשה.
מי שדפק את ההסכם איתם, זה טראמפ וביבי, להזכיר לכם. היה הסכם עם איראן, שהם עמדו בו 100%, שהם עשו להם להשאיר 15 שנה, והם קיימו את ההסכם ככתבו וכלשונו, עד שטראמפ נבחר, ובהשפעתו של נתניהו, הלכו וטרפדו את ההסכם וביטלו, ואז איראן קיבלה חופש להשאיר, והשאירה באמת. כל הזמן ניצלה לפתח את המערכת, זאת אומרת, לא לומדים לקח אפילו מההיסטוריה, הקצרה ביותר לא לומדים לקח.
מאיר שטרית, אהלן, ערב טוב שוקי.
ערב טוב שוקי.
אני מנסה רגע להבין משהו, הרי בסופו של דבר לאיראנים יש מטרה מסוימת ומטרה אחת, להשאיר אורניום כדי שיהיה להם את היכולת, את האפשרות, וגם לבנות פצצה גרעינית, כי לישראל יש. מצד שני, הם לא משתפים פעולה עם,
הסוכנות לאנרגיה
אטומית. עם הסוכנות לאנרגיה אטומית.
לא, אין הסכם.
הם גם לא לפני לא שיתפו פעולה, כי הם לא נתנו להם כניסה למתקנים, והם מנעו מהם גישה.
לא נכון. כל עוד שהיה הסכם חתום, הם שיתפו פעולה באופן מלא. הם קיימו אותו עד הפרט האחרון.
אז למה סבא אומרת שהאיראנים ממשיכים להשאיר אורניום למרות?
עכשיו.
גם אז הם דיברו על זה שלא נתנו להם להיכנס למתקנים, אבל אתה יודע מה, בוא.
לא בתקופה שהם היו חתומים על הסכם.
בוא נגיד ש...
היה סכם חתום, האיראנים אגב מקפידים על קוצו של יוד בקיום ההסכם עד לפרט האחרון.
האיראנים מעוניינים להשמיד את מדינת ישראל, בין אם זה יהיה היום, בין אם זה יהיה בעוד 4 שנים, בין אם יהיה בעוד 40 שנה.
אני אגב חולק על זה. האיראנים לא רוצים פצצה גרעינית בשביל ישראל.
אז מה הם רוצים?
לא כדאי להם גם, תשמע, כל מי שינסה לפגוע בנו, הוא יחרב. אחי למלך, אין להם שום כוונה כזאת. הם רצו פצצה גרעינית לא בגלל ישראל.
אז למה הבעלה? למה הפאניקה?
בגלל העולם האסלאמי, הם רוצים להיות המובילים בעולם האסלאמי.
אז אני אומר, למה הפאניקה? אם הם לא רוצים להשמיד את ישראל, אין להם אינטרס לזה, למה הפאניקה? בוא ניתן להם להשאיר אורניום.
לא אוהבים את ישראל, זה ודאי. אבל אנחנו דפקנו את ההסכם. היה הסכם שהם הסכימו לא להשאיר מעל 3.6%. והם עמדו בהסכם באופן מלא, קימו עד הפרט האחרון. זה שטראמפ וביבי הלכו וביטלו את הסכם, עשו טעות חמורה מאוד.
אז בוא נרגע, אני מנסה להבין למה לבטל הסכם שהוא היה טוב. מה זה נותן לנו, נותן לביבי, נותן לטראמפ, לבטל הסכם שהוא לטענתך הוא טוב? מה ההיגיון שעומד מאחרי זה?
בזמנו.
כן, בזמנו.
שניהם עשו טעות חמורה בעיניי. הרי אובמה חתם את הסכם מצי ארצות הברית, אז חתם בתיאום ישראל. חתמו הסכם האיראנים, הם קיימו אותו עד הפרט האחרון, אחר כך ביבי וטראמפ חשבו שזה לא טוב, והחליטו לבטל אותו, הלאה, בבאללה, סתם. לא הייתה שום היגיון לחלה ביטול, שום היגיון, כאילו לא היה ביטול עד היום, לא היה להם שום השערה מעל 3.6%, עד היום.
תגיד לי משהו...
תארי, משתרפד את זה, זה טראמפ וביבי, ואני מקווה שעכשיו לא יכניסו אותנו לאסון נוסף. אני מתנגד, אגב, ואני לא יחידי, אני מתנגד לתקיפה היום באיראן, זה מיותר לגמרי, עדיף להגיע להסכם. ואגב, כמוני, אני מכיר רבים מראשי זרועות הביטחון שתמיד התנגדו בכל תוקף לתקיפה באיראן. אני זוכר את הדיונים בעניין הזה בעבר, כל ראשי זרועות הביטחון שהיו איתם בישיבה, היו כולם בעמדה אחת לא לתקוף את איראן.
מאיר, אם אני זוכר נכון, הייתה איזו ישיבה לילית שבה ראש המוסד והרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, שתרפדו מהלך כזה שהם קראו לו מהלך הרפתקני, של נתניהו וברק, אתה זוכר את ה...
לא רק הם, כל ראשי, אני ישבתי עם כל ראשי זרועות הביטחון, ראש המוסד והשבק, האלופים וכולם, לא היה אחד שתמך בתקיפה גרעינית הזאת. לא היה, בתקיפה של איראן. אף אחד.
האם אנחנו...
המדינה הוציאה אז 11 מיליארד שקל לחנות
בתקיפה. האם אנחנו נמצאים באיזשהו מעגל קסמים כזה שכבר אי אפשר לצאת ממנו... של איומים, בעוד איומים ועוד איומים, שבסופו של דבר משהו צריך לקרות, מה שנקרא אקדח במערכה הראשונה יירה במערכה השלישית?
אני אומר הפוך. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות, אילולא הממשלה, תסלחו לי, המטופשת הזאת שמתנהגת בצורה חסרת אחריות, מכל בחינה שהיא, בלי תוכנית, בלי יעד, בלי כלום, אפשר לדעתי, אני אומר את זה כל השנים, אני חוזר לדעתי, צריך ואפשר להגיע לשלום כולל עם כל עולם האסלאם. אפשר לעשות את זה באמצעות דרך אחת בלבד, באמצעות היוזמה הסעודית, סו-קולד, היוזמה הערבית. ותומך, התומך הכי גדול שלה, זה פותר כמעט את כל הבעיות, של לחיות בשלום עם כולם, ולהגיע לשלום מלא, כמובן, יש לזה מחיר. המחיר הוא הקמת מדינה פלסטינית, שלא תהיה הבנות.
כן.
ואני בעד הקמת מדינה פלסטינית.
אנחנו ניסינו לחיות בשלום...
יהיה מדינה אחת, שרוב בה יהיה ערבים, לא יהיה מדינה פלסטינית.
אנחנו ניסינו לחיות בשלום עם הפלסטינים.
איך ניסינו?
ניסינו, הרי כשהייתה הממשלה הקודמת, לפני ביבי, אז בני גנץ שחרר יותר כניסה של פועלים לישראל.
אז מה קרה
באמת? היה 7 באוקטובר. אנחנו באמת מאמינים לתפיסה הזאת
ש... זה לא קרה בגלל הפלסטינים ביהודה ושומרון, זה קרה בגלל החמאס.
בסדר, אז איך אתה אומר, איך אני יכול לעשות הסכם היום?
אבל תשמע, תקרא את הפרסומים. ראש הממשלה ידע, ראש השב"כ אתמול פרסם, שראש הממשלה ידע וקיבל התראות שעשו לממן אותם, והוא צפצף לזה. ונתן להם לממן אותם.
כולם ידעו למעשה והמשיכו לממן. שהכסף
עובר להחזקת נשק ולבניית צבא, והוא צפצף את זה. ונתן להם להביא עוד ועוד ועוד כסף. מה פלא?
בסדר, אבל גם בנט נתן להם כסף, גם יאיר לפיד נתן להם כסף, כולם נתנו להם כסף. כולם שגו בתפיסה הזאת מול החמאס, וזה מה שיצא 7 באוקטובר.
רוב השנים יאיר לפיד היה אולי פחות משנה ראש הממשלה. ראש תקופה, התקופה הגדולה, ארוכה ביותר, שעמד מישהו שנימן אותם, דאג להם, היה נתניהו, מה לעשות? זה עובדה. זה ראש שבק אומר, לא ראש המוסד אומר, לא אני. ראש שבק אומר, לא אני. קרא את העיתון היום. הוא אמר, שהוא התריעו לפני ראש הממשלה, שזה חמור, שהם גוסים כסף...
תזכיר לי מי זה ראש השבק?
את הארץ, היום.
רגע, רק תזכיר לי מי זה ראש השבק, רונן בר, נכון?
נכון,
רונן בר.
ואתה עדיין מאמין לו?
אני מאמין לו לכל מילה שלו, בטח לא ראש הממשלה.
פה לצערי, אני מאוד מכבד אותך ומעריך אותך, אבל אני לא יכול להאמין לראש השבק. הוא אחראי מבחינתי לשביעי באוקטובר.
כל אחד ואמונתו.
בוודאי, אני מאוד מכבד ומעריך אותך.
מאיר, אבל אתה יודע שעם העמדות האלה כלפי ראש הממשלה, אתה בסוף לא תוזמן לחתונה ביום שני.
אני לא מוזמן, אני גם לא
אהיה. חסכת מתנה.
אתה הרחת אותו בבית, אתם...
אני נגד הפגנות, נגד הפגנות, נגד החתונה. אני נגד שאנשים יתערבו בחתונה. זה עניין פרטי של הבן שלו, של המשפחה. אני מתנגד לכל פעולת מחאה נגד החתונה. זה לא לעניין, לא שייך, זה עניין פרטי.
זה אומר שלא למדנו כלום. לא למדנו כלום.
אבל זה לא, זה היה רק...
אני מתנגד להפגנות האלה מסוג זה.
נכון.
חיים פרטיים של המשפחה.
נכון.
אבנר, הבן שמתחתן, שיהיה לו במזל טוב.
נכון.
בחור נחמד מאוד, יוצא מהכלל, עובד, לא חי על חשבון המדינה, לא עושה, והוא יוצא מהכלל. למה להפגין בהפגנה שלו?
כן.
יש לו להפגין, יש המון מקומות להפגנות. זה מיותר, לא צריך לעשות את זה.
עכשיו, מאיר, נעבור למה שהיה הלילה בכנסת. אז מה זה הקרקס הזה? בסוף המתווה הזה, הם יצאו עם ידם על העליונה, הם עשו את עצמם קורבנות, שהם ויתרו המון, והתחושה היא שאנחנו, אין חוק גיוס כמו שרצינו.
מודאי שאין, אתה מצפה בממשלה הזו שאתה עשה גיוס כמו שאתה רוצה? תמיד, אבל...
יולי אדלשטיין הבטיח שהוא ילך עד הסוף, הוא יעמוד כחומה בצורה בעניין הזה.
ברור שראש הממשלה לא היה מעוניין בזה, הוא לא היה מעוניין לדייס אותם, הוא רוצה לשמור על קואליציה שלו, לא על שום דבר אחר. תשמע, הרי אפשר לקרוא את הבלוף, מה שנקרא. הרי תראה, יש למעלה מ-50,000 חרדים, הנה, תראה, הצעה שלי, 50,000 חרדים שלא לומדים בישיבות. שלא נמצאים בישיבות. בכלל, הם לא לומדים. הם עובדים, יש להם מספרי ביטוח לאומי, הם משלמים מס הכנסה, יודעים מי הם. הם לא נמצאים בישיבות. שיגשו את אלה, מספיק לי.
אז נתנו להם, אמרו, אז אמרו שמי שלא לומד, מי שלא לומד, אוקיי, מי שלומד סימן שהוא...
שוקי, זה ישראבלוף אמיתי, על מה אתה מדבר?
ביטול סבסוד לימודים אקדמיים, מי שעובד, משמע לא לומד ולא מתגייס.
אבל זה בדיוק מה שהרבנים רוצים, שהם לא יהיו שם.
כן, אבל הוא מקבל, אבל יש עליו סנקציות.
לאיזה סנקציות?
יש עליו סנקציות, הוא לא מקבל נקודות מס, יש בדיקה ביעדים.
אתה מדבר עם שר האוצר לשעבר, בחייך.
ולומד בישיבה, ולא עובד, ולא הולך לשום מקום אחר. ואני אומר לך שיש 50,000 מהם שלא תורתו אומנותו, שלא נמצאים בישיבות בכלל. עובדים ועולמדים ועושים עסקים והכל. גייסו אותם בכוח.
נכון.
השאלה היא, אני באמת מנסה להבין, הרי דיברנו עם בני רבינוביץ'.
כן, בני רבינוביץ'
הוא
תקף בחריפות.
תקף בחריפות, והוא גם אמר שהחרדים לא בדיוק מעניין אותם מדינת ישראל, אתה זוכר, והשביעי באוקטובר לא מעניין אותם. אוקיי? דיברנו על זה. ואני שואל...
הם לא נכנסים מתחת לאלונקה.
הם לא נכנסים מתחת לאלונקה. השאלה היא אחרת. השאלה היא אם אני בא עכשיו עם הפטיש, ואומר, 50% מאלו שלא לומדים, אני מגייס עכשיו ויוצא למלחמה.
לא 50%, כולם, כולם.
כולם, כולם.
או שאני בא ואומר, תקשיב, בוא נתחיל, שנה ראשונה, 4,800.
אבל זה אתה דוחה את הקץ, אתה רק כאילו.
אבל נפתלי, אתה מסכים איתי שאם תתחלף הממשלה, ותבוא ממשלה שתצטרך את החרדים...
לא יתנו לה, לא יתנו להם את
זה. אז נתקן אותך שבקודמת הם נתנו להם אפילו יותר?
הסיפור של מאיר, הסיפור של גנץ שאמר להם, הנה, קחו דף את...
אני לא הלכתי על זה אפילו.
תחתמו.
עוד חמורה, גנץ בעיניי הוא לא הדוגמה לפתרון. כל הכבוד, צריך, תראו, כל הסיפור של תורתו אומנותו התחיל עם בן גוריון, שנתן אפשרות ל-400 איש כאלה ללמוד עילויים. מי שפתח את הדלת לצערי, זה היה בגין.
נכון.
בגין פתח את הדלת ונתן להם אפשרות לגייס כמה שרוצים לישיבות. עכשיו אזכיר לך, פעם זה היה רק אגודת ישראל. שכמה שס, אני לא ציפיתי שאנשי שס, שבעבר הלכו לצבא כולם.
ברור.
מישהו ינחשל אותם ויהפוך אותם גם כן לחרדים יותר גרועים מאגודת ישראל.
טוב, להגנתם אני חייב להגיד, מה רע לא ללכת לצבא, להשקיע 3 שנים ולקבל קצבאות סבסוד?
רע מאוד.
ברור שזה רע, זה היה במליצות בהלצה.
מאיר, יש לנו אורחת באולפן שהיא גם סופרת צעירה לכבוד שבוע הספר וקוראים לה אביב. אביב, היית רוצה להגיד משהו על הנושא של חוק הגיוס? מה דעתך כבחורה צעירה?
ערב טוב, אדוני השר.
ערב טוב, ובהצלחה לך לספר.
תודה רבה. רציתי לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
לגבי חוק גיוס החרדים, הרי הם מקבלים סבסוד מלא מן המדינה, הם מקבלים קצבאות, הם... מקבלים ביטוח לאומי, ולמרות זאת, לא נותנים ידם בדבר למען המדינה שלנו, שזקוקה כרגע יותר מתמיד לגיוס של אנשים. מדוע, אדוני השר, לא מפסיקים להם את ה...
לשעבר, כן.
לשעבר,
סליחה. לא מפסיקים להם את כל השופרים שהם מקבלים.
אני יותר קיצוני ממך. אני בעד לגייס את כולם בכוח. מי שלא מתגייס, לשים אותו בכלא. אני צריך לבנות בתי כלא, לבנה בתי כלא. גישתי היא מאוד מאוד חד משמעית, אני לא אמרת מהיום. כל הזמן, כל השנים. אגב, אזכיר לכם. היינו בקדימה עם שאול מופז, ועמדנו להצביע על פיזור הכנסת. אם אתם זוכרים, 2 בלילה,
כן.
ביבי הזמין את מופז והגיעתו להסכם שנבטל את הבחירות, ואז דרך זה נעשה חוק גיוס כלי לכולם. אתם זוכרים את זה?
נכון.
מוסי מופז האמין לו, והלך איתו באמת. ואז מה שקרה בפועל, שלא עשה לו חוק גיוס ולא שום דבר, עבד עליו בעיניים, לא קרה שום דבר.
אבל הנה, המשחק ממשיך.
כל אזרח ישראלי צריך להיות מגויס לצבא, אם לא ברצון, בכוח.
אז אני אשאל, אז אני...
מאיר,
אני רוצה להקשות עליך.
אנשים יוצאים מלחמה שנתיים, אנשים הולכים ללויים 400 יום, 500 יום, ואלה יושבים לך בישיבות, יעני מצילים את המדינה, כי לומדים תורה, זה בדיחה.
ברצוני לשאול אותך עוד שאלה.
למישהו לומד תורה, הלך לצבא. זה המצאה חדשה שלא הייתה כתובה בשום מקום. משה רבנו לא הלך להילחם. כל הישראלים שיצאו ממצרים לא הלכו להילחם. להזכיר לכם, כשהגיעו לעבר הירדן, אז אפרים מנשה וחצי שבט מנשה, המשפחות שלהם נשארו בעבר הירדן. אז משה אמר להם, אתם רוצים שהחיסים ילחמו ואתם תשארו פה? לא, תשאירו פה את אנשים ואת הילדים, אתם תכנסו איתנו להילחם, ובתום הכיבוש של ישראל תחזרו, וזה מה שהם עשו.
כן, אביב.
אשמח לשאול אותך עוד שאלה, מאיר.
בבקשה.
אתה ציינת מקודם שלפי דעתך הפתרון היא מדינה פלסטינית.
אני אומר שאי אפשר להגיע לשלום בלי להקים מדינה פלסטינית.
אז אני שואלת אותך בתור בחורה צעירה בת 22 שמתגוררת במדינת ישראל, איזה ביטחון מצפה לי כאן בתור בחורה צעירה? האם הספקולציה שלך היא לעשות שלום עם האויב שהתבצרנו והבנו שמגעים לשלום כרגע לא באים בחשבון כפי שקורה גם בעסקת החטופים?
לא באים בחשבון בגלל הממשלה. לא בגלל הפלסטינים. הפלסטינים משתפים פעולה איתנו, אגב. להזכיר לך, אבו מאזן, שאותו כל הזמן העליבו, פגעו בו, הוא שותף פעולה עם ישראל, ושיתוף פעולה ביטחוני מלא בין הפלסטינים למדינת ישראל.
כרגע, אדוני, ממה שאני רואה בתור בחורה צעירה שחיה במדינת ישראל, אני חושבת שאנחנו המדינה היחידה שמסייעת לאויב שלה, מעבירה סיוע הומניטרי. באיזו מדינה, כבודו, סלח לי לשאול אותך את השאלה הזאת, המדינה מסייעת לאויב שלה?
אנחנו נמצאים במלחמה.
ראית איזה מראיינת הבאנו לך היום, מאיר?
אנחנו נמצאים במלחמה. אבל גם במלחמה, הצבא שלנו תמיד מתנהג בצורה הוגנת. יש מושג בצבא שנקרא תואר הנשק. אבל תמיד שמענו, להזכיר לך, מלחמת יום כיפור, שאני הייתי בסרן, אז במלחמה, מלחמת יום כיפור, לחמתי בתעלה. להזכיר לך, תפסנו את שתי אוגדות, שתי חטיבות ענקיות של המצרים, שמו להם מצור, לא היה להם לא מים ולא אוכל. כלום. אבל גולדה מאיר, שהייתה ראש הממשלה, אמרה, ברגע שנגיע להסכם להחלפת שבויים, אנחנו נספק להם מים ומזון וכל מה שצריך, וכך עשינו. ישראל היא לא, אם ישראל מתנהגת, אנחנו שומרים גם על פנים אנושיות. אנחנו לא רוצים שאנשים ימותו שם ברעב. אנחנו לא רוצים, אני לא חושב שהצבא רוצה חלילה וחס לפגוע באזרחים לא מעורבים או בילדים. עושים כל מה שאפשר להימנע מזה. נלחמים נגד האויב, וזה בסדר. צריך להרוג את האויב, לפגוע בו במחבלים, בכל אחד מהם. אבל אנחנו צריכים לשמור מבחינתנו על תואר הנשק, ולהגן על מי שצריך להגן, ולתקוף את מי שצריך לתקוף. הדרך היחידה להבטיח באמת שיתקיים חיים נורמליים בלי מלחמה, זה לעשות שלום. תראי עם המצרים מה קרה. מאז שעשינו הסכם שלום, יש שקט עם מצרים. כבר 40 שנה עוד מעט.
מאיר, האם אתה סומך על הפלסטינים כשברגע שיקימו כאן מדינה פלסטינית לא יקרה עוד השביעי בינואר, השביעי בפברואר, השביעי במרץ?
הם מעוניינים לחיות בשלום כמונו בדיוק. הם רוצים שיהיה להם מדינה על השטחים שלהם. אני תמכתי בזה גם כשהייתי בליכוד, אגב, בניגוד לנתניהו.
אבל ב-2005 שרון נתן להם את כל עזה. תראה מה קיבלנו. זה נקרא צדק? זה נקרא רצון לעשות שלום? זה נקרא רצון לחיות בדו-קיום?
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
נתנו את עזה לפלסטינים.
כן.
אם הפלסטינים, אדוני,
השתלט על עזה והרג את אנשי אשף, ואם להזכיר לכם, ישראל פתחה את הגבולות ונתנה ל23,000 פלסטינים לעבור לגדה, שם ירו בהם וזרקו אותם מהגגות, החמאס. אבל ישראל אחר כך טיפחה את החמאס. לצערי, אני חושב, תראי, הרי אתה לא יכול לעשות שלום על ידי קסם, זה לא הולך, צריך ליצור יחסים, חיים של שלום. אתם יודעים מה? אני אגיד לך משהו יותר מצבן. היום אני שומע מהרבה מנהיגים פלסטינים שאומרים בעצם, אנחנו לא רוצים מדינה, לא רוצים את אבו מאזן, לא רוצים כלום. אומר לי אחד המנהיגים פלסטינים, אני רוצה להיות ישראלי, לא רוצה להיות, בכלל לא רוצים מדינה פלסטינית.
אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
אני רוצה לשאול בחוף הים. לקה גלידה ולהסתכל על החוף ועל אנשים ועל הגברים וכולם.
אין לו בעיה שיעשה את זה בעזה, למה הוא צריך אצלי?
אני לא רוצה להיות בכלל פלסטיני, לא רוצה מדינה פלסטינית. אני אומר לך לחברי הליכוד, הרי לכאורה אנחנו יכולים לגלגל לשם, ואז יהיה פה רוב ערבי. מה אומרים חברי הליכוד כתשובה על זה? אומרים, אנחנו לא ניתן להם להציביע, הם לא יציביעו בישראל. אמרתי, אבל אתה מכיר מדינה בעולם שקבל את זה? יהפכו אותנו לאפרטהייד. נראה לכם,
שאלה...
לכם אין מנוס.
בוא נעשה סיבוב פרסה, אני רוצה לעשות סיבוב פרסה.
בוא, מאיר, שוקי.
אי אפשר לעשות שלום במזרח התיכון.
מאיר, אני רוצה לעשות סיבוב פרסה, לחזור לדתיים.
אוקיי, יאללה.
בבקשה. אוקיי.
לחרדים אתה מתכוון.
לחרדים, כן.
אתה יודע מה שמרגיש לי יותר, לא אגודת ישראל, ש"ס.
זה ש"ס.
ש"ס, נכון. יבוא החרדים.
בעבר, כל אנשי ש"ס היו בצבא, הלכו לצבא.
תראה, אני בעד שהם יתגייסו ושהם ייכנסו מתחת לאלונקה וישתתפו בנטל של כולם. אוקיי? לא יכול להיות באמת, כמו שנפתלי אמר, שבן אדם יוצא ל-200-300 ימי מילואים, והעסק שלו קורס, ואנחנו עומדים מהצד ואומרים לו כל הכבוד, והוא קורא לעצמו את הבור של החיים. מצד שני, יבוא החרדים ויגידו, סליחה, למה אתם מסתכלים רק עלינו? בואו נסתכל רגע על ערביי ישראל. יש להם את אותם זכויות. למה אתם לא מגייסים אותם? למה אתם לא עושים שירות לאומי, למשל? הרי אתה אומר, בעד לגייס ערביי ישראל, אבל אתה לא באמת תכניס אותם לצבא ותפתח פה עוד איזה גייס.
לצבא, לא, אני בעד גייס אותם לצבא. יש אלפים שמשרתים בצבא מערביי ישראל.
יש אלפים.
אבל אתה, עוד פעם, זה אותו דבר שיש גם אלפים מהמגזר הדתי שכן חובשי כיפה ומשרתים.
אתה מדבר על ערבים. יש בשירות לאומי, אגב, יש היום למעלה, אני חושב, איזה 10,000 ערבים משרתים בשירות לאומי. אתה יודע כמה מבקשים לשרות בשירות לאומי? 50,000.
נו, למה לא מגייסים? למה לא לוקחים אותם?
אתה יודע למה?
למה?
כי צריך שתקציב בשביל לשלם להם את הקצבה החודשית הקטנה שנותנים לכל אלה שהם משרתים בשירות לאומי, ולמדינה לא מכניסה לזה.
אבל תחשוב על זה, שאם אני מכניס אותם לגיוס לאומי, אני פותח חלק מהלוגיסטיקה.
כן, אנחנו פתחנו איזה...
המדינה פשוט חוסכת פרוטות. על מה? ואגב, הייתי משרד המשפטים, אני זוכר, היו הרבה מאוד מתנדבים משרד המשפטים בשירות לאומי, ערבים. הם עובדים בצורה בלתי רגילה, לומדים עברית ברמה הרבה יותר טובה, מסתדרים בתוך החברה, מרוויחים, הופכים בעצמם להיות ישראלים באמת. אפשר, צריך לאפשר להם את זה. גם אם לא בצבא, הם שירות לאומי, אני אומר לך שמחר, אם יפתחו את הדלת, יש 50,000 ערבים שרוצים להיכנס לשירות לאומי.
אביב, אני נותן לך את זכות השאלה האחרונה לשר לשעבר מאיר שטרית, בבקשה.
אדוני...
מה שם הספר שלך?
זה יותר טוב.
ספרי לו, כי יש לו נכדים.
ספר ילדים?
כתבתי ספר ילדים שמיועד לגילאי 2-7.
איזה יופי. איך קוראים לו?
טליה מגלה את השמחה.
טליה מגלה את?
את השמחה.
השמחה, יפה, אני אחפש אותו. אגב, את יודעת שאני כתבתי ספר ילדים כשהייתי בכנסת.
איזה יופי.
ספר שנקרא פרה ההכברה שהתחתנה. ספר שכתוב בחרוזים.
אתה התכוונת לשרה אחרת או לשרה...
מה?
מאיר, לאיזה שרה התכוונת?
אוי, אל תתחיל, הוא לא חשב על זה. הוא לא חשב.
פרה. פרה, למה פרה? איך אומרים, יגיד לך איזה... נפתלי, נפתלי, מה זה פרה במרוקאי?
שרה.
לא, פרה, פרה.
מה זה פרה?
מה זה?
אתה לא יודע מרוקאי?
לא, הוא מזויף.
אני מזויף, אתה נשבע לך, אני מזויף.
פרה זה הכברה. פאר זה
אכבר. פאר.
פאר, זה ערבית גם, כן.
פאר האכברה שלך.
אז אביב, ספרי לו קצת על הספר שלך, ואחר כך שאלה אחרונה של הזה.
אז אני בעצם כתבתי ספר ילדים שמיועד לגילאי 2-7. הספר גם מכיל בתוכו דף מדבקות. הוא בעצם מלמד את הילדים שהאושר נמצא בפרטים הקטנים, כמו בית, משפחה. היום לילדים יש נטייה להתייחס לעולם החומרי ועליו לגרור את האושר שלנו. אם יקנו לי ככה וככה אני יותר מאושר, אם יהיה לי ככה וככה אני יותר מאושר. מחשבות שגם אני חשבתי בתור ילדה, בתור נערה. למרות שהיו לי חיים מלאים בשפע, יש לי משפחה תומכת, עבדתי ועדיין עובדת כשחקנית פעילה בתיאטראות ובטלוויזיה. ובעצם הבנתי שהאושר הוא נמצא בפרטים הקטנים, שהם נראים לנו כל כך מובנים מאליהם ושוליים, ובדרך כלל אנחנו לא מייחסים להם חשיבות עליונה ועיקרית בחיי היום שלנו. גם למבוגרים יש את השאיפה לרצות יותר ממה שכבר יש לנו. יש לי עבודה, אני רוצה קידום בעבודה, יש לי בית, אני רוצה בית יותר גדול, יש לי מכונית, אני רוצה מכונית יותר גדולה. אבל מתי בעצם הצלחנו להסתכל ולהגיד, יש לי בית? תודה עליו, תודה על המכונית שיש לי, תודה על העבודה.
מה אתה אומר, מאיר, על ההבחנה שלך, הדקה?
מדהים, יפה מאוד, זה רעיון מאוד מאוד יפה, שאנשים ידעו...
אני אומר, נעשה החלפות ספרים.
תודה על מה שיש לנו.
נכון.
בדיוק. השר לשעבר...
אגב, לא רק ילדים, גם מבוגרים.
כן. מאיר שטרית, היה לנו לעונג לארח אותך בתוכנית, לדבר איתך על נושאים חשובים, וש... בהחלט מעניינים. אז תודה לך וערב טוב ושקט.
תודה רבה לכם וערב טוב.
ערב טוב.
מה אתה אומר, שוקי?
תשמע.
דעה שהיא עקבית אצל מאיר שטרית.
לא, הוא עקבי, זה נכון. אמרתי, אני מכבד אותו, אני מעריך אותו, אני לא בדיוק מסכים עם כל מה שהוא אמר.
אבל עקבית.
אבל אני בהחלט מכבד את דעותיו, הוא אמר כל אחד ודעותיו שלו. אבל אם כבר אנחנו רוצים לעשות הסכם שלום, אז אני הייתי מציע משהו יותר פשוט.
מה?
בוא נחליף את כל ה-120 חברי כנסת שיש. את כולם.
אוקיי.
ואז נביא חבר'ה אחרים, נביא ח"כים אחרים, נמנה שרים אחרים, ונחבר ביחד ימין, שמאל, מרכז, את כולם, ונעשה ממשלה אחת כמו שצריך. חלומות באספמיה.
אביב, איך את רואה כבחורה צעירה, מה... החזון שלך לגבי מדינת ישראל?
ראשית, קודם כל אני באתי לפה למען הילדים, לא למען...
אנחנו פוליטיקה. עוד נטפל אבל... בילדים, אל תדאגי, אבל... זה יקרה.
למען באמת הילדים שצופים בנו בבית ולנשים צעירות כמוני, אני יש לי חזון אחד למען מדינת ישראל. אני רוצה שכל החטופים ישובו הביתה במהרה, ואני רוצה שנפסיק את סאגת האותר לפרסום. הגיע הזמן שבמדינת ישראל יותרו לפרסום דברים חיוביים מאשר עוד שמות של חללים. אותי לא מעניין ריבים בכנסת, ואותי לא מעניין פוליטיקה כרגע. אותי מעניין שהאחים שלי ישובו הביתה, ולא באלונקות. זה החזון שאני מאחלת למדינת ישראל.
כשאת רואה, כשמדברים איתך על המושג שוויון, איך הוא נראה בעינייך?
אני עשיתי צבא. כמובן, כל משפחתי עשתה צבא. מבחינתי שוויון בנטל זה קודם כל להיות שווים מתחת לאלונקה. אני תומכת בגיוס חרדים לצה"ל, אך זה לא מה שאני מתעסקת בו. כרגע אני גם לא שרה, זה לא דעתי, אבל אני חושבת שבמהות שלנו כעם ישראלי אנחנו צריכים לזכור ש חרדים, חילונים, מסורתיים, יהודים, ערבים. כולנו בסופו של דבר יש לנו מטרה אחת, וכולנו בסופו של דבר רוצים חיים יותר טובים פה.
כן. וזה יקרה. אני אומר לך שאחרי השבעה באוקטובר, פניה של המדינה הזאת ישתנו. אנחנו כרגע בקונסטלציה פוליטית, אבל מה שהיה לא יהיה. זה ברור לי לחלוטין. עכשיו שוקי, אליך. אליך שוקי, זה כמו...
אליי, אלו, כן, מה אני לוקח?
אלו, בלומפילד?
כן, כן, בלומשטיין.
בלומשטיין.
ודאי, ודאי. אוקיי, טוב, זה, תשמע. זה, היא לא תדע את זה.
היא לא תדע את זה. לא, תדע. היא לא נולדה עדיין.
זה המערכות של הגשש. זה... חבר'ה של...
אז תשמע רגע.
אוקיי.
כשאתה מדבר על הסנקציות של ההשתלבות באקדמיה, אוקיי. בתעסוקה וקבלת רישיון נהיגה, זה החלום הרטוב של הרבנים, שהם לא יצאו לעולם הגדול, זה מה שהם רוצים, אז תראה. זה לא סנקציות בשבילם, זה מתנה.
נכון.
דבר שני, לגבי הנושא הזה של כמה מכסות הגיוס, הנוסחה כל כך מסובכת בשורה התחתונה, לפי גילאים, לפי ניסויים, לפי זה, אתה תגיע ל10%. מתוך 14,400 כיעד ראשוני, אנחנו אולי נגיע ל-1,400. זה נקרא ישראבלוף.
קודם כל, החובת גיוס מגילאי 18 עד 26. זה הדבר ראשון. זה עיקרי ההצעה, עיקרי המתווה.
אוקיי.
היעדים בחוק לשנה הראשונה, 4,800 בשנה הראשונה, 5,700 בשנה השנייה, ותוך 5 שנים אנחנו נגיע ל-50% ממחזור גיוס. עמידה ביעדים פירושה עמידה של לפחות 95% מהיעד.
הלוואי.
שוב, מצד שני, תראה, יש לי את הנתונים, יש סנקציות אישיות, כן רישיון, לא רישיון. לא מזמן נתקלנו בפייסבוק, בטיק טוק, שמישהי שנוהגת ושוטר עוצר אותה, ראית את הסרטון הזה?
כן, כן, ראיתי, כן.
והיא צועקת עליו מטומטם, תזוז, כי היא נוהגת בלי רישיון והוא מטומטם.
כן.
אז זה בערך מה שקורה כאן. אנחנו באים ואומרים להם, אם פטיש, בואו ניכנס, למרות שהיה פה הבטחה קואליציונית, וראש הממשלה עשה, כדי להקים ממשלה, עשה את הטעות. אתה יודע, המתווה הזה טוב לימין, לא טוב לאופוזיציה.
טוב.
זה הכל.
אז בוא נראה. אוקיי, אז לפני ש...
ושלא יתפרש מזה שאני לא בעד לגייס אותה.
חד משמעית.
מאוד רוצה שהם יתגייסו, ואז יהיה לי גם אפשרות לעשות שיעורי תורה בצבא, ואני אלך להתנחל, והכל מצוין.
איך אני מת להתפלל לאלוהים, יא אללה.
גם אני.
שיעזור לנו למשל לשחרר את החטופים. אתה יודע שכוחות צהל ושב"כ חילצו הלילה שתי גופות של חטופים, את גופתו של יאיר יעקב, שנכתב בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר עוז ונרצח בשבי החמאס, וגופה נוספת שטרם אושרה לפרסום.
שלחתי לך את
כן, אבל השם. זה טרם, אני בדקתי. אבל,
נכון, ברגע שבדקת, אז התחל... אבל... אני לשמחתי לא מפיץ יופי. הודעות
אנחנו
כאלה.
אנחנו לא נעשה
אבל
משהו
אבל אני גם הייתי אומר בהזדמנות, כשאנשים... אתם לא יודעים,
קצת, תשתקו. להתאפק, לשתוק.
זרקים שמות, יכול להיות שהשם עצמו שנתתי לך, יכול להיות שהוא נכון.
אבל זה לא נכון.
אבל אולי יש משפחה שלא יודעת, אולי יש אח, דוד, חבר, מישהו שלא יודע, ואתם זורקים כבר ספקולציות ושמות, ובסוף זה לא יצא הוא. קצת תחשבו שנייה לפני שאתם מפיצים את
ה... גם הערב הזה אנחנו מציינים 615 יום ימים לשבי בעזה, ליבנו עם המשפחות ועם החטופים, ואנחנו כמובן נתפלל לשחרורם. והשיר הראשון בתוכנית, שיר יפה יפה, ומכניס אותנו קצת לאווירה לקראת השבוע הספר, שיר יפה של נתן גושן וישי ריבו, נחכה לך. בוא נשמע אותו.
קרבות עוד באוויר עם עייף חובש פצב יושב סופר ימיו צעקות בושה בכל העיר דור רוצה תשובה עכשיו זכאי ולא חייב בגוף עייף מכישלונה בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות רחם עלינו אבא אושיינו אושיינו זמן עובר כולם ממרים דור מחיש את פעמם רוצה הכל עכשיו שמש בשמיים אפורים עם בארץ אבותיו נלחם עוד על חייו בגוף עייף מכישלונות בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות לכם עלינו אבא אושיינו אושיינו בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות רחם עלינו אבא אושיינו אושיינו
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, ותודה שאתם נשארתם איתנו, ואנחנו עוברים לנושא השני בתוכנית, ואותו אנחנו נקדיש למבט קצת מעמיק על שבוע הספר העברי והרגלי הקריאה של הישראלים. והאורחת שלי היא שחקנית, כותבת מגיל צעיר, וכבר בגיל 21 הוציאה ספר על נושא שהעסיק אותה תמיד, ואני שמח לארח באולפן את סופרת הילדים הצעירה והמבטיחה שלנו, אביב מאור. ערב טוב לך.
ערב טוב, שוק, ערב טוב, נפתלי, ערב טוב לכל המאזינים בבית, נעים להיות כאן.
יופי. אז ספרי לנו מי את ומה את.
אני אביב, אני בת 22, סטודנטית בבית ספר למשחק, שחקנית בתיאטרון עתיד בעיר ותיאטרון הכרכרה, גם שחקנית בסדרות טלוויזיה. כתבתי את הספר, ספר הבחורים שלי, תליה מגלת השמחה, שמתאים לגילאי 2-7.
אותו אנחנו רואים על המסך.
אותו אתם רואים כעת.
כן. ולמה כתבת את הספר הזה?
הספר בעצם מספר על תליה, ילדה עצובה, שיוצאת למסע עם חברה נאמן הכלב טולי, לגילוי אחר השמחה, שזאת בעצם השאלה שמניעה את המסע, איך להיות שמחה. בדרך היא פוגשת כל מיני חיות שכל חיה מעניקה לה עצה לחיים טובים ומאושרים, ובסופו של דבר, בתום הסיפור, היא מבינה שהשמחה נמצאת בפרטים הקטנים, כמו בית, משפחה, בדברים הכל כך פשוטים ולא פשוטים, אך שנראים לנו בחיי היום-יום כשוליים, אבל הם כל כך יקרים, חשובים ולא מובנים מאליהם.
ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו ילדים מאושרים לפי נקודת מבטך, או שאנחנו צריכים לשנות קצת דיסקט?
אני חושבת שהעולם הזה, ובייחוד ילדים, יש להם נטייה לייחס את האושר לעולם החומרי. והספר שלי נכתב במטרה ללמד את הילדים וגם את המבוגרים שביניהם, שהאושר שלנו לא נמדד בדברים החומריים שיש, לא נמדד בדברים שאנחנו חושבים עליהם בלילה בשקט במיטה, אלא נמדד בדברים שכבר יש לנו. כל עוד אנחנו בריאים ויש לנו חברים ויש לנו משפחה ויש לנו לאן לחזור ויש מי שמחכה לנו ומצפה לקבל את פנינו בחום ובאהבה, אנחנו לא רק מאושרים באלף, אני גם חושבת שאנחנו מאושרים בעין.
מה אתה אומר, שוקי? הנה, תלמד, תלמד משהו, תלמד, הנה, איך להיות מאושר.
אני רוצה בעין. אני יכול בעין?
זה תמלא מפעל הפיס, זה כבר משהו עליי.
את יודעת, ביקשתי כמה פעמים מאלוהים, תן לי קצת מפעל הפיס.
מה הוא ענה לך?
ענה לי, תמלא קודם.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך, שוקי.
כן, בבקשה.
יש לך אישה?
כן.
יש לך ילדים?
ברור.
יש לך נכדים?
שתיים.
יש לך בית?
בספר.
יש לך עבודה?
כן.
יש לך משפחה?
כן.
אז אתה מאושר, מדוע אתה לא מאושר?
אני מאושר, אבל אני יכול להיות גם מאושר וגם מואשר עם עין. עדיין אני מאושר עם עין. אבל לא, אני מסתכל פה, תליה. מי זו? מאיפה היא באה?
קודם כל...
אולי זאת את?
אני קודם כל הייתי ילדה שעברה חרם כשבילדות. נושא השמחה תמיד העסיק אותי. חשבתי שגם בתור ילדה וגם בתור נערה שאם יהיו לי יותר בגדים אני יותר שמחה, ואם יהיו לי יותר חברים אני יותר שמחה, ואם בחור יזמין אותי לדייט אז אני אהיה שמחה, ותמיד תליתי את השמחה שלי בגורמים חיצוניים. למרות שהיו לי חיים יפים, יש לי משפחה מדהימה, ועסקתי כשחקנית. הייתי בנוער של בצבי, והייתי בנוער של הקאמרי, ועשיתי הרבה הצגות ילדים, שזה העולם שלי, כאילו, התיאטרון, הכתיבה, עולם הילדים.
את תמיד שכעיקרון, אני רוצה אותך, כבת 22.
כן.
אם אתה עובר ברחוב, אתה לא יודע שתגיד שאלה, אתה נותן לה 16.
אך, מקסימום.
כן, הוא לא עובר את ה-15-16.
לא, לא עובר את ה-15.
אוקיי, הבנתי, בסדר, רק שאני יודע.
ולא ייחסתי לזה חשיבות.
כן.
ואני חושבת שמתוך החרם נולד הרצון של לגרום לי לחיים הכי טובים שיש. ובאיזשהו שלב חלחל האסימון ונפל. אמרתי לעצמי, יש לך את החיים הכי טובים שיש. יש לך משפחה ויש לך בית ויש לך עבודה שאת עוסקת בה, ואני עוסקת בתיאטרון כבר מאז שאני ילדה מאוד מאוד צעירה, ויש לך חלומות, ויש לך את כל מה שיש כדי לעשות לך את החיים הכי מאושרים שאת יכולה, בכוחות עצמך. אני חושבת שגם הספר הזה בא במטרה ללמד את הילדים שהאושר הוא לא רק נמצא בפרטים הקטנים, הוא גם נמצא בתוך תוכנו וביכולת שלנו להיות מאושרים.
אבל הסביבה היא שונה. זאת אומרת, כשאנחנו היינו ילדים, מי חשב על פלאפון בגיל כיתה א'?
נכון.
מי חשב על... כשרציתי לקנות את הקוביה ההונגרית, יצאתי לעבוד. היום התפיסה היא כל כך שונה, אתה רוצה קוביה הונגרית, ניתן לך. כי ילד שלא מקבל הוא ילד לא מאושר. ילד שלא מקבל, כן. הוא חסר לו, כי... איך אומרים, אני זוכר שהנכדים שלי נולדו, אז הבת שלי, אני מקווה שלא תכעס, לא יהיה טלוויזיה לילדים. הם לא יראו מסך. מה אתה חושבת קורה היום? הם רואים מסך.
קודם כל, אני...
אמנם בהגבלה.
על מה אתה מדבר? עשית היום הולדת לנכדה, הבאת הליקופטרים, הבאת... אני לא יודע מה עשית.
קודם כל, אני מסכימה איתך, כי גם אני בתור ילדה, וגם את האמת בתור נערה, בייחוד בתור ילדה, ייחסתי את האושר שלי באמת לעולם החומרי, אם יהיה לי יותר משחקים, אני יותר שמחה, ואם יהיה לי יותר בגדים, אני יותר שמחה, ואם יהיה לי ככה וככה, אני יותר שמחה. אבל במהות... של להיות ילד, אני חושבת שילד זקוק לשלושה דברים. ילד זקוק לבית, ילד זקוק לאהבה, ילד זקוק לבגדים, מזון וביטחון. אלה הסודות לילד מאושר.
יש לי רעיון לספר הבא שלך. לא לפנות לילדים, להורים. להסביר להורים שכשאת מדברת על החומר, אז יש להם את זה, יש להם את הבית, יש להם את האהבה, יש להם את מה שהם צריכים לתת לילדים, ואני... כי הבעיה כן. עם ההורים, אבל עדיין, אני עדיין שואל, מי זו תליה?
אני אענה לך. כשאני חשבתי על דמותה של תליה, קודם כל עלו בראשי שתי דמויות. הראשונה היא תליה, חברה הכי טובה שלי. השנייה, אמא שלי עובדת בתור סייעת בחינוך המיוחד. גם בתור כתיבת הספר, חשבתי על ספר שיכול להתאים גם לילדים על החינוך המיוחד. היא בעצם סייעת לילדה מדהימה בשם תליה. וככה בעצם הוגדר שמה של תליה.
הייתי רוצה שתבחרי איזה עמוד ותקראי לנו קטע מהספר.
לא, אבל מי שרואה, אני מנסה להראות, הציורים, או איורים, איך אתם קוראים לזה? איורים?
איורים.
האיורים מהממים, נכון? הטכנאי שלנו פה בוכה. הוא אומר, מה, אני לא קיבלתי לקרוא את הספר.
יש גם דף מדבקות בסוף הספר.
עכשיו, אבנר, אל תדאג, הנה, נותן לך את המדבקות, אתה רואה ואתה יכול לנסות להשלים. זאת אומרת, אתה רואה, זה למשל צר. אז כאילו שתדע רק, גם אני, עד שלקח לי זמן לזהות פה.
את רוצה לקרוא לנו קטע מהספר?
כן.
בבקשה.
תשמע, יש פה הרבה ערך.
המון.
הרבה ערך.
בבקשה.
בוקר אחד הקיצה תליה משנתה, ולכלבה הנאמן טולי נקשה. תליה ליטפה את טולי והייתה עצובה. טולי הביט בה ושאל מה קרה. תליה ענתה, טולי חברי, אני עצובה. תגיד לי, איך אני יכולה להיות ילדה שמחה? טולי השיב, זו באמת שאלה טובה. בוא יחד נפגוש את חבריי, הם יעזרו לך בוודאי. תליה חייכה וענתה, זה באמת רעיון מדהים, בוא יחד נצא לטיול ונגלה איך להיות שמחים. בהמשך היא פוגשת חיה שכל חיה בעצם נותנת לה עצה איך להיות שמחה. ועכשיו אני רוצה לקפוץ אתכם ברשותכם לסוף הספר.
בבקשה.
למסר שלשמו נכתב הסיפור.
הדמויות, האיורים, זה אנשים מהחיים?
קודם כל,
או שזה...
היה לי חשוב שתליה תהיה ג'ינג'ית. אני רציתי להקדיש את הספר הזה לאריאל וכפיר ביבס, זיכרונם לברכה. לכן, תליה היא ג'ינג'ית. אני רצה עם הספר גם בפעילויות לכיתות א' ולקייטנות, שהספר בעצם משלב גם הפעלה עם בובות שאני עושה בתור שחקנית, וגם עבודת יצירה על דמויות הספר. וחשוב לי, חשוב לי שדמותה של תליה תהיה ג'ינג'ית, כי קרה פה מקרה שחשוב לציינו.
ההתרגשות פה היא גדולה.
אתה מבין שאנחנו הגענו לזה?
כן, ורצית לקרוא את הסוף שלה.
לאחר כל המסע והחיות שהם פגשו, הם בסופו של דבר חוזרים בחזרה לביתם. אז תליה וטולי חזרו לביתם עייפים אך מרוצים, עם ארגז כלים מועיל וחכם לחיים. במטבח אמא בישלה את ארוחת הערב ואבא ערך את השולחן. וכשתליה וטולי נכנסו, אמא קיבלה אותם בחיבוק ונשיקה. ואבא העניף את תליה גבוה עד התקרה. ליטף את שערה ושאל, איפה הייתם? כבר דאגנו נורא. תליה חיבקה את אמא ואבא וטולי ליטפה וענתה. יצאתי לטיול כי הייתי עצובה ורציתי למצוא את השמחה. עכשיו אני מבינה כיצד להיות באמת שמחה, כי חשוב להיות נקיים, חרוצים, שקדנים ואמיצים, וכמובן לאהוב את עצמכם, לחלום בגדול, ולהיות חופשיים, לשמור על כושר ותזונה בריאה, לדבר בכבוד ולהיות חברים טובים. אלה בעצם עצות שהאחיות נותנות לה. ומעל להכל הכי חשוב הוא שיש לך משפחה ובית חם אליו לשוב, ויותר מזה לא צריך דבר כדי להיות באמת מאושר.
אז בהחלט, כדי להיות מאושר, אבל מה דעתך על הקשר שבין ילדים ורשתות חברתיות? איך את רואה את זה?
הרשתות החברתיות הפכו לחלק בלתי נפרד מעולמם של ילדים, מעולמם של צעירים ומעולמם של מבוגרים. אין מה לעשות, אנחנו חיים היום בשנתון שגם הדרך שלנו לצרוך מידע היא גם דרך האינטרנט. אני בעד העולם המסכים, בעד לחשוף את הילד למסכים, כמובן שלא באופן מוגזם.
כי זה העולם.
כי זה העולם ביום כעת, כן, זה מה שאפשר.
היום גיליתי שלנכדה שלי בת החמש, יש טיק טוק.
מה היא עושה שם?
שום דבר. היא רוקדת עם אמא שלה בטיק טוק, הילדה יודעת שזה טיק טוק, אבל הכל מצולם בטלפון של האמא, ושום דבר לא יוצא החוצה.
הבנתי.
במקום טיק טוק רגיל, היא אמרה לה, את רוצה לעשות טיק טוק? בבקשה. הנה. פותחים מצלמה, רוקדים, כמה שפחות לחשוף אותה לרשתות החברתיות, טיק טוק, יוטיוב, פייסבוק.
זה אולי יחזיק את כיתה א', ואז...
אני מתאר לעצמי, אבל לפחות יש לנו שקט לעוד איזה שנה, שנתיים.
תגידי לי משהו, אביב. כן. מה... על מה את כותבת בימים אלה? מה הספר הבא שלך?
קודם כל, אני רוצה להמשיך עם הספר הזה ועד זה לנו את השאלה שלך. הספר הזה בעצם נכתב כדי להזכיר לנו, לילדים וגם למבוגרים, שכלים לחיים שמחים באמת נמצאים בהישג ידינו. אם רק נקשיב, נלמד ונראה את היופי שסביבנו.
איפה רוכשים את הספר הזה?
הספר זמין לרכישה בפייסבוק, בעמוד עלייה מגלת השמחה. כמו כן, הוא זמין לרכישה בטלפון 050-7933-533. אני עושה גם פעילויות, כפי שציינתי קודם, לילדים בקייטנות, בבתי ספר, שגם שם ניתן לרכוש את הספר. הפעילות בעצם כוללת פעילות עם בובות שאני עושה, של דמויות הספר, ולאחר מכן עבודת יצירה בנושא הספר. הספר הבא שלי...
תליה עולה לכיתה א',
זה מעניין.
אחרי זה תליה בכיתה ב',
מעניין ללוות אותה את כל התהליך הזה. תליה
סיימה את הבגרות ועכשיו היא הולכת לצבא, והנה היא התגייסה עם חרדי.
אז הספר הבא שלי, אני רוצה לכתוב למדינת ישראל, לחדד את הקשר של הילדים עם מדינת ישראל. אני חושבת שבייחוד בתקופה הזאת, הקשר של ילדים עם מדינת ישראל הוא מאוד חשוב. לדעת ולהבין שלמרות שהמציאות כאן מורכבת, אין לנו ארץ אחרת ויש לנו ארץ נהדרת. נכון שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא מורכבת, גם לילדים וגם למבוגרים.
אתה מבין אבל שהיא צעירה מדי לדבר על זה.
ותראה כמה קסם יש באמירות האלה.
כן, אבל הצעירה מדי בשביל לדבר, זאת אומרת, זה יכול להיות מצב שזה רק בא מהבית הערכים האלה?
אני חושבת ש...
כי כמה, סליחה שאני עוצר, כמה אתה חושב בני 22, 21, שדברים על ערכים ועל אהבה למדינת ישראל?
שוב,
אם זה לא בא ממקור של בית.
אני חוזר לשבעה באוקטובר, משהו השתנה בנו.
אני חושבת שהדור שלנו הוכיח את עצמו, הדור שלנו היום נלחם בעזה, הדור שלנו היום משרת בצבא, והדור שלנו לצערי הרב גם
נהרג
ולמען המדינה. אני אוהבת את המדינה שלי, אני אוהבת לגור כאן, אני אוהבת את האנשים שכאן, זה הבית שלי, אין לי ארץ אחרת, וכמו שזה הבית שלי, זה הבית של הילדים. המטרה שלנו כעולם המבוגרים, כמבוגרים, הוא לבנות לילדים שלנו עולם יותר טוב לחיות פה, אבל פה.
כן.
כי זאת הארץ שלנו.
אני מבחינתי
פורש. והקשר עם מדינת ישראל של הילדים,
היא אמרה שהיא אוהבת את האנשים פה, אני ואתה זה אנשים, בוא נפרוש. בוא נפרוש.
טוב, את יודעת שכשנהנים הזמן טס, נכון? ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, ואנחנו נסיים את התוכנית עם שיר מרגש מאוד שבחרת.
אני רוצה רק ברשותך...
בבקשה.
להגיד משהו על השיר שאנחנו הולכים לשמוע כעת.
למי את מקדישה אותו?
אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאמי היקרה, סיגל המאור, שעברה חיים לא פשוטים, אך בשנה האחרונה בעיקר. אמא שלי אם חד-הורית, יש לי אחות תאומה, היא מגדלת אותנו לבד מאז שאני בעצם זוכרת את עצמי. מעבר לכך, אמא שלי שבזכותה אני הכל, אני שחקנית, אני סופרת, אני בן אדם, לימדה אותי הכל, חלתה כעת בסרטן בפעם הרביעית לחייה. אני סיגינס, אני לא מכירה אישה שחטפה כל כך הרבה פעמים סרטן, ולמרות זאת, היא אוהבת את החיים, והיא אוהבת לחיות. ואני חושבת שערך השמחה, שמדבר גם על הספר שלי על תליה, שהאושר נמצא בדברים הפשוטים, כמו בית, משפחה, כמו בריאות, היא ההוכחה לכך שאפשר להיות מאושר בכל דרך ובכל מצב. ולכן, אמא יקרה והאהובה שלי, אני קודם כל רוצה להודות לך ולנצל את הפלטפורמה הזאת על מי שאת ועל מה שאת, ועל זה שלימדת אותי שהשמחה תלויה בי, תלויה בכולנו. ואני רוצה להקדיש לך את השיר אמא גיבורה של שירי מימון.
וואו. ריגשת אותנו מאוד, מאוד.
בהזדמנות נאחל החלמה מהירה לאמא.
או, בוודאי. ובהזדמנות זאת אנחנו נאמר לכם, צופות וצופים יקרים, תודה שהייתם איתנו, תודה לך שותפי היקר שוקי אברהם, תודה לך אבנר רואקר הטכנאי, תודה לך אביב מאור על רעיון מרגש ביותר. אני נפתלי בן סימון אומר לכם תודה רבה, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה.
אמא למה את בוכה? אמא בואי תספרי לי עוד בדיחה. אל תלכי תלטפי תרקחי את המכה. אמא לא יכול להיות שגם לך כואב שיש לך בעיות. אם לא את מי ישמור כשיפול שוב המגדל מחביאה עוד אמא בגוף שלך. אמא גיבורה, איך היא מסתירה שקשה שהיא שוב הגיעה לקצה שלה. היא לא מגלה גיבורה, והגלימה שלה קצת נקרעה. בואי תספרי סיפור, אמא לתירי נמרח לך איפור. תחבקי, תנשקי, תתאפקי שמסביב הכל פה בלגן שמסוכן. תשקרי לי שאצלך מרחב מוגן שלא מפחיד ולא אפגע. מחביאה עוד דמעה בגוף של לביאה. אמא גיבורה, איך היא מסתירה שקשה
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול.